בגדלות, לך, תמות. זה אנשים שהם רוצים ממך. יש פה איזה קפיצה מבעלת האור. כפתת למד, אנחנו עוזבים את שאול וחוברים לדוד, נכון? אז בואו רגע אנחנו נדלג אל המלחמה. שמה במלחמה ופשטים נחמים בישראל, היינו עושים שישראל פני פשטים ופלו חיילים בהר הגלבוע. הם כנראה בורחים בעלייה, ככה זה נראה. בהתחלה היה כתוב שישראל בגלבוע ופשטים בשונן, פרק הפחית בסוג ד' ויד, מה כתוב זרם? ויד דבקו, כן, שלושה פתחים יש? וידבקו. מה זה וידבקו? מה זה וידבקו מברי? וידביקו. וידבקו פלישתים את שאול ובנם, ויעקב פלישתים את יונתם ואת עמידם ואת מלכישו בני שאול. קודם כל הם הורגים את הבנים. ותכבד, פסוקים עצובים, ותכבד המלחמה אל שאול, וימצאו המורים אנשים בקשת, ויחל מאוד מהמורים. ואומר שאול, ינסך אליו שלוף חרבך ודוקרני, ואפן יבוא הרנים האלה ותקרוני ותעללו בי, ולא עבר נוסף להשתף אליו כי ירא מאוד. ייקח שאול את החרב ויפול עליה. והר נוסק אליו כי מת שאול, ייפול גם הוא על חרבו, וימות עמו, וימות שאול, ושלוש בניו נוסק אליו, גם כל אנשיו ביום ההוא יחדיו. כל המשך זה לא כל הישראלים שהיו, זה החיל שלו, זה משמרות המלוכה, זה 3,000 האיש שהיוו את גרעין הצבא. וסת אותה את כולם, כולל כולם, כולל כולם, נהרגו כמו שהבטיח שמואל ובעלת האור. ויראו אנשי ישראל שבעבר הימים כשבעבר הדין כי נסו השש לישראל, וחימתו שאול ובניו ועזבו את הערים ואנוסו ויבואו פלישתים וישבו בהם. וחלל כבד נפער גם בלב האומה כולה. האם אחרת ויבואו פלישתים פשט החיילים ומצאו את שאול ושלוש בניו ופלים בהר גלבוע והחליטו את ראשו ויפשיטו את כלה וישלחו בארץ פלישתים סביב וסר בית הצבאים ואת העם וישימו את כלה בית השטרות. ודביעתו תקו בחומת בית שם, וישמעו אליו, ישמעו יבש, ילעד, את אשר עשו פשטים לשאול, ויקומו כל איש חי ולחוג עליי לכל דביעת שאול ודביעת מנהל מחורת בית שם, ויבואו ויבש, ויסתבו אותם שם, ויקחות את עצמותיהם ויסגרו תחת אשת ויבשה, ויצומו שבעת ימים. אז זה פרק שרק מוציא לפועל, מילה מילה, את מה שכתוב בעלת האור. ותכבד המלחמה לשאול וימצאו המורים אנשים בקשת ויחל ללמוד מהמורים. אמרנו כבר שלאורך כל הפסוקים הלווים מדבר על המורים אנשים בקשת. בקינה מדובר על זה, ופה מדובר על זה, וכששאול ראה את המערכות מדובר על זה. וזה סופי, בניו, הוא רואה את בניו נהרגים, זה כל פסוק ב'. הוא רואה את שלושת בניו, שלוש בניו שמסוגלים להילחם, יש לו עוד בן שלא מסוגל להילחם כזה. כולם נופלים וזה מתחיל להתרכז סביבו. הוא אומר שהוא נוסק אליו שלוף חרבך ודוקרי ניבה. של התאבדות. מה שחז"ל לומדים משאול שהוא מותר. הוא לא מפחד מההתעללות, הוא מפחד מחילול השם. סתם הביטוי ויקח שאול את החרב ויפול עליה, הוא סתם ביטוי בעברית לא מובן, נכון? הוא נהפך לסמל, מה הכוונה נפל עליך? מה הביטוי, מה הפירוש מילולי שנפל עליך עמו? כשמישהו נפל בקרב, אז אומרים נפל על חרבו, נכון? אבל מה הכוונה הפשוטה? צריך להחליף את המילה על. ואז נושא קרב כמעט שאולי ליפול גמור על חרבו ועמוד. זה לא שמים חרב, נופלים בין... זה לא התיאורטי פשוטו. נפל, נפל פה, זה לא נפל. נפל זה כמו נפל בקרב. נפל בקרב, אתה לא צריך ליפול מאיזה מקום. נפל בקרב זה נהרג. לא, כי שאול אומר לנושא קרב, שלוף חרבך ודוקרי ניבה. ויקח שאול את החרב ויפול. איזה חרב לקח שאול? את החרב שלו, הוא ביקש מנוסק אליו שיהרוג אותו, ונוסק אליו לא, לא הרג אותו, אז שאול שולף את החרב שלו. הוא לא צריך ליפול אליו, הוא יכול ככה גם לתקור אותו בבת אחת, אבל ליפול בגללה, מה שנקרא. ונוסק אליו מחסל את עצמו. אנחנו לא מבינים למה נוסק אליו מחסל את עצמו. מה, אבל מה שיותר עקרוני לי, למה שאול רוצה למות כדי שמה? שמה לא יקרה? הוא מסביר. בין יבוא הרעלים האלה ותקרון ויתעללו בי. אז מה זה משנה אם הם יתקרו אותך או אתה תתקור את עצמך? התוצאה המרה היא ש... שאתה מת. למה זה קריטי? אז יש פה התעללות. זה מגדיר את חילול השם, לתת להם טענה. שהם יכולים היו לזהות לפי... בפרט אם בקש מהנער לתקור אותם אחרת. אז מה? אז... תראו מה כתוב פה, סתם הפשט. ותכבד המלחמה על שאול וימצאו המורים אנשים בקש ואיכל לא מהמורים. אז הוא מבקש מהנער להרוג אותו, מהר מאוד לפני, הם כבר מצאו אותו. הוא מפחד מאוד, כתוב שמצאו אותו, נכון? הוא אומר, תקור אותי פן, הם יתקרו אותי. הוא מת, הוא מת ונופל על חרבו. אני רק, למה אני אומר את כל זה? כי הפשט פה בפרק א', בשמואל א', הנער המגיד מספר לדוד מה היה. ויום דוד הנער המגיד, איך ידעת כי מת שאול יחדנו? ויאמר, אני פסוק רב, פרק א', ויאמר הנער המגיד, לא מקרון נקראתי בהר הגלבוע, ונה שאול נשען על חניתו. מהרכב ובעלי הפרשים ידביקו. ידביקו זה נצמדו אליו, נכון? תראו קצת אחר, תראו קצת שונה. פה כתוב שהוא נפל על חרבו ונהרג. פה כתוב שהוא נשען על חרבו. שיחות שהוא נפל על החנית. הוא ככה נשען כזה, אה? תיאורים מטורפים קצת, אבל... והנה אנחנו בעלת השם, ואיפן אחריו, ויראני, ויקרא אליו, ואומר, הנני. ואומר, מי אתה? ואומר, עמוד אליי ומתתני, כי אחזני השבץ, כי כל עוד נפשי בי. תהרוג אותי מהר, כי אני הולך למות, הוא אומר לו, נכון? ועמוד אליו ומותהו, כי ידעת כי לא יחיה אחרי נופלו, ויקח הנזר של ראשו, ואת עדה אשר עזרו, ואביהם אל אדוני הנה. אני מנסה לומר שבין הנער המליקי הזה צודק, למה הוא צודק? חלק מהדברים בתוך זה, כי הוא מביא אל דוד את הנזר ואת ההצעדה. את הראשון שהגיע לגופה של שאול זה הנער, יש לו הוכחות ביד. וכתוב פה, אבל אני מתכוון שזה שאלה של כמה שניות. שאול רואה שהפלישתים מתקרבים אליו, הוא אומר לנער, מהר מהר תהרוג אותי לפני ש... הפלישתים מגיעים. והנער לא רוצה להרוג אותו, אז שאול מתאבד, נקרא לזה ככה. מיד אחריו הנער מתאבד, וכנראה שאול לא עשה את זה כל כך טוב, ולכן הוא מפרפר, החזני השבץ. זאת אומרת, בוא תהרוג אותי סופית, כדי לקחת מהפלישתים את ההנאה וזה שמרגו אותי. אבל בין המוות של שאול לבין בו פלישתים, חייב להיות מרווח זמן, נכון? מרווח זמן שבו הנער נמצא, הנער המנקי, הוא מספיק לשוחח עם שאול ולהרוג אותו ולקחת את ה... אתם יודעים מה זה לקחת את הכתר של המלך שנפל בקרב? זה... תודה רבה, זה... זה לא דבר מוזר, סתם ה... הדיון הזה בנער המגיד צריך לערוך דיון גדול בדמות שלו, בחור שמלקט מציאות בשדה הקרב. זה מוזר, נכון? גם אם אין מרגמות, הוא יצא לטיול אחרי הצ'ונט. נקראתי, קפצתי לביקור בהר הגלבוע, כולם שמורגים את כולם, אלפי גביעות מפוזרים שם, חרבות, חניתות, בית מטבחיים אחד שונה, והוא הלך לטייל במקרה פגש את שאול. אבל הדמות שלו עוד נדון בו בעזרת השם, אבל בינתיים אני מתכוון שהם לא ידביקו, לא ידביקו אותו. שאול מת מספיק זמן ששנער המלכי יהיה זמן לדבר איתו, לפשט את גופתו, להיעלם, והפרשים עוד לא תפסו אותו. זה, הוא לא מייצג צור בתור לוחם שנלחם שכם אל שכם ביחד עם שאול, לקח את הכתר וברח, כמו שכמעט מזכיר את שאול שלקח את הלוחות וברח, מציא את כבוד ישראל. ככה לקח את הכתר, הוא לקח את הכתר ואצל דוד, זה סמל מלוכה, זה השפלה נוראית שהם ייקחו לנו את הכתר של המלך. זה בטח משהו משהו, ולכן יש פה איזה חלל. כתוב שמצאו אותו כבר, בעצם רחוקים ממנו, נכון? אז כל זה רק מאשש ומחזק את זה ש המלחמה פה מלחמה של קש, של קשתים, והתחילה למלחמה שוב ימצאו מורים אנשים בקש ואחרים עוד מהמורים. לא, זה, אין טווח מגע, זה לא אנשים חרבות יצאו את המגע, זה מרחוק. מרחוק הם זיהו אותו, בטח שהם זיהו אותו במלחם עם כתר. הוא עומד עם נזר על ראשו, אז בטח ש קל לזהות את האויב. ובעצם אמרנו ש לשם אנחנו צריכים להבין את הדברים. אמרנו ששאול רואה את המחנה הפלישתי, פרק אחת, רואה את המחנה הפלישתי והתגובה שלו, והירה והיחרד ליבו מאוד. הוא רואה משהו במחנה והוא ירא מאוד, ובפועל שהוא אומר אין לי מה לעשות עד כך שהוא הולך לבעל התור, ושהוא רואה לבעל התור אומר באמת אין מה לעשות, נכון? אין מה לעשות, המעשה היחיד זה לך למות, זה מה שצריך לעשות, תתמסר, תתבטל, תקשיב לדבר אלוקים. ועכשיו רואים את הקרב, רואים באמת שבקרב לא היה מה לעשות. כנראה, שוב, זה לא הנושא שלנו, אומרת אני אסביר למה זה לא הנושא שלנו, אבל זה כן הנושא, אבל זה לא הנושא. פלישתים פיתחו איזו יכולת של קשתים, ואמצעו המורים אנשים בקשת. אני חושב שזה כמה פתרונות. שוב, אמרנו, הסתנו את הכלי הקר שאומר שהם פיתחו קשתות הרבה יותר ארוכות טווח, שזה לא פשוט. מההתחלה הם ניסו שזה יעבוד קוצר, הם פיתחו אולי מלתרים הרבה יותר אלסטיים שנעיפים את החץ יותר חזק, הם פיתחו ראשי חץ אחרים. הכלי יקר אומר שצריך שני אנשים בשביל כל קשת, אולי איזה פיץ מאוד מאוד חזק. זה לא כך משנה, אתם יודעים למה זה לא משנה? כי זה משהו חומרי, בשמי, למה אנחנו מתעסקים בכל זה בכלל? האויב מצא משהו ותקר אותם. אני איך תקרא לטיל הזה? מה המבנה הכימי של ראש החץ שלו? לא משנה. למה זה כן משנה? זה משנה כי לשאול זה מאוד שינה. כי שאול כל הזמן אומר שלעבור את השם זה לתקן את העולם שלו. לעבור את השם זה כן להקשיב לדברים הטכניים, ללמוד לראות איך הקדוש ברוך הוא נמצא פה בתוך העולם הזה, להפעיל את הראש ולהפעיל את האחריות, את היצירתיות ואת תבונה והתבוננות. ככה עובדים את אלוקים. אם אני צדיק, אז אני באמת מוצא פתרון איך לתקן עולם. אני לא רק מדבר. ככל שהקדוש ברוך הוא יותר שוכן בקרבנו, אז אנחנו פועלים עם אל, ואנחנו באמת כוחנו ועוצם ידינו יעשינו את החיל הזה. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נתנו את הכוח ואת עוצם ידינו לעשות את החיל הזה. זה לא בא בסתירה, זה בדיוק זה, כמו דרשות הרן המפורסם. הקדוש ברוך הוא פה איתי, ולכן שאול ועוד איך שואל את השאלות מה לעשות, איפה יש סדקים בשריון הפלישתי, איפה הם עושים טעויות, איפה יש מתווה שטח, איפה יש תרגיל טקטי. התחבולות תעשה לך מלחמה אצל שאול זה עוצם עבודת האלוקים, ולכן הוא בטח שואל כל הזמן מה ההתפתחות במחנה הפלישתי ואיך אני נערך לתת למענה. פתאום יש התפתחות חדשה ששאול לא חזה אותה מראש, נניח, בואו חטא, ושאול אומר, אני לא יכול לקחת על הקרב. ואפשר לראות את זה בשתי מישור, אפשר לראות את זה מישור, תשמע, בתכלס, לא יודע מה לעשות. זה גם מסביר מדוע הם בורחים במעלה הגלבוע. בדרך כלל נסיגה, זה יתרון גובה, הוא תמיד מוצלח. יתרון גובה יכול להיות לא מוצלח, רק אם אתה יודע, יכול לראות לטווח ארוך. אבל באמת זה פחות משנה לי אם אני פחות שאול. זה אין, גם שאול זה בסוף הייתה, היה משהו לא על הפתרון. אנחנו דיברנו הפעם הקודמת על זה שלמה דווקא המוות של שאול הוא בעצם הניצחון היותר גדול. דיברנו קצת, אני לא זוכר. כן. אמרנו ששמואל אמר, באמת אתה צריך למות, ובזה שתמות, בזה שתיפול, בזה שאתה ובניך וכל אנשיך יארגו, דווקא זה יעצור את פלישתים באופן בלתי מובן. דווקא זה יבנה את מלכות ישראל, דווקא זה יאפשר עכשיו למלכות להיבנות בשקט. למה? כי פלישתים מצד אחד ינצחו ויהיו מאושרים וישמחו וירקדו, מצד שני זאת התבוסה הכי גדולה שלהם. למה? כי בעם ישראל הם רואים שנתוני הקרב הם כאלה של כמו שהם, כמו ששאול ידע שאין מה לעשות, גם פלישתים יודעים, אמרו שאול, אכלת אותה עכשיו, תציע מה? תציע מה? תציע הסכם קנייה, תגיד אתם רוצים את כל הגלבוע, בואו נוותר, בואו תקבלו חצי בלי מלחמה. צבאות עמים יודעים לקרוא, גם אנשים דוגרים יודעים לקרוא את הנוטה, נגיד בואו נמצא איזה פתרון ביניהם. נכון, תברח עם הצבא שלך לעבר ירדן, תתאמן ואז תחזור ותעשה התקפה ראש בראש. תולדות המדינות זה כשהקרב עבוד, הקרב עבוד לא בגלל שאתה בלי רוח ובלי כוח ובלי נאמנים, כי היום מצא איזה תכסיס, תשב, תחשוב, תמצא פתרון, אין דבר שלא פתרון בעולם. ואם שאול היה עושה את זה, אז המלחמות הן ממשיכות. אבל זה ששמואל אמר, בזה ששאול אומר לפלישתים, מלכות ישראל, אני לא יודע שום דבר, אני נלחם על עם ישראל, והם רואים איך אנחנו נקצרים ונקצרים ונקצרים, ורואים איך בנם נקצרים ואף אחד לא זז, וכל נלחמים נלחמים, ואין נגד מי נלחם. צריך להכיר מגבלות הכוח, אין נגד מי נלחם, והם נלחמים ונלחמים ונלחמים עד שכולם מחוסלים. אז מצד אחד הניצחון הוא אדיר, מצד אחד פלישתים רועדים מפחד, מצד שני לא, פלישתים רועדים מפחד כי יש פה רוח שאותה אי אפשר לעבור. אם ככה 3,000 האלה נלחמו, מה נעשה כשבוא לנו 300,000? אז הצבא הזה קרס. אבל תראו מה יש פה בעם הזה, בעם הזה יש אנשים שבשביל העם שלהם מוכנים לתת הכל בלי שום חשבון. העם הזה מוכן בשביל לא להיפגע, גם כשהקו עבוד הוא לא מוכן יותר. מה נעשה כשהוא ימצא את הפתרון? וכמו שאנחנו עקפנו אותם, אז הם ימצאו פתרון, נכון? ככה זה בעולם הזה, פעם הוא חושב מה שאתה לא חשבת, אחרי זה אתה חשבת מה שהוא לא חשוב. ככה זה לשתירורים. כמו שלנו יש מהנדסים שמוצאים פתרונות, גם להם יש. אז דווקא התבוסה כביכול וההפסד של הערים שהיה להם מחיר כבד, הם אלה שבנו פתאום שקט דממה. פלישתים לא זזים 7.5 שנים. אז אני עכשיו בצד הפלישתי, אבל אני רוצה רגע לעבור לצד השאולי. שבצד השאולי כתוב שבעירה שבשעת פרק הפחת אמר, נכון, ששאול רואה את מחנה פלישתים ואר שהוא מחנה פלישתים ועירה ואחרד ליבו מאוד. הוא יראה ואחרד ליבו מאוד, אפשר להגיד שני דברים. אפשר להגיד כי פלישתים לא מצאו פתרון, מצאו פתרון שאין לך תשובה לו, אבל זה לא מתאים לשאול כל כך, כי שאול היה המון פעמים במצבים כאלה, שמה? שהכל היה נראה עבוד והכל היה נראה לא מוצא. שאול ניצח מלחמות שאף אחד לא נתן סיכוי מראש נצח אותם, כל המלחמות היו כאלה. המלחמה מול בני המון, המלחמה מול פלישתים בגלגל. שאול הוא לא הולך למלחמות רק על בטוח, שתראו את זה. שאול יודע, כמו דוד וגוליאת, דוד כמו דוד, דוד וגוליאת, דוד הלך לקרב שהוא כביכול עבוד מראש. שאול יודע מה זה, איך תקל מלחמות למצוא פתרון לקרבות עבודים מראש. הוא יודע לשבור את הראש, הוא הכי גאון שבעולם למצוא פתרון ממצב שכולם אומרים מלכודת סופית, עבוד לך, אין מה לעשות. אבל כששאול רואה את מחנה פלישתים, אז הוא מבין משהו הרבה יותר חמור. הוא מבין שאין לדבר סוף, זה משהו מבין. הוא אומר, זה שהיכנו את פלישתים, לא פתרנו אותם ולא ניתקינו אותם, לא סילקנו אותם לפני האדמה. אנחנו צריכים לתקן עולם מלכות שדיים, אומר שאול. נעשה את זה קימה קימה, אני בן של רחל, אני מלך בקימה קימה, הכל קימה קימה, הכל בדרכי הטבע, לאט לאט, מטרה אחרי מטרה, בעיה אחרי בעיה, לאט לאט נמצא פתרון להכל. אבל אם פתאום פלישתים, ואני קיטים פלישתים, סגרתי אותם בצד שלהם, שקט, חוסל, פתאום הוא רואה שפלישתים זזים קדימה, אז מה? אז העולם הזה תמיד זז קדימה. אז גם הרבה בעיות שפתרתי, זה לא פתרתי, עשיתי זה ואני ממשיך בסמנות לשלב הבא. אני מוכן זהירות, זריזות, קיות, לאט לאט, פרישות, טהרה, הכל אני מוכן לאט לאט עם כל הכוח. אבל פתאום באמצע הנקיות פתאום התבאה שבא לך משהו מהזהירות, אבל זה כבר מאחורה, עשיתי על זווי, זה לא אמור להיות. אני מוכן באמת סבלנות. פתאום יש נסיגות. כן, בעולם יש גם נסיגות, כידוע. נסיגות מהותיות, נסיגות. הנסיגה הזאת אומרת שתמיד יהיו נסיגות. לא רוצה שאני נסיגות. זה לא יכול שתתקדם. פתאום איזה מל שחשבת שמזמן גמרת אותו, פתאום יעוף עליך. לא נכון. העולם הזה מובנה ככה באופן מהותי. הרע לא חוטף מכה ואז מתכופף, מקשקש בזנה כמו חטלטול, והולך המלונה שלו. זה ממש לא ככה. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, יש איזה שכבות אינסופיות. וכמה שאתה מתקן, זה לא יתוקן. למה כמה שאתה מתקן, זה לא יתוקן? משום שאלוקים פה, משום שהעולם צריך לשאוף עוד, ולגדול, ולצמוח, ולצמוח, ולצמוח. ואם תיקנת משהו, אז אתה רק בשל לקומת חיים עליונה יותר. אתה לא שוכב על זרי הדפנה. אתה צורד לקראת האלוקים, אתה מטפס בער, אתה מתנוסס, אתה נאבק, אתה צומח, אתה פורח לקראת האלוקים. ואם אתה מפסיק באמצע, זה לא משנה מה שתיקנת, כל פעם נולדת קומת חיים חדשה שטובעת ממך. ואם אתה לא מקשיב לה, אז נוצרים סיבוכים. כששאול רואה את מחנה גלבוע, את מחנה הפלישתים בדרך גלבוע, אז הוא אומר, טוב, אז נמצא איזה פתרון בסוף, אבל אבל לאן זה צועד? לאן הדרך הזאת הולכת? זה לא ייגמר. נמצא פתרון, ועד עוד פעם פעיה, ועוד פעם פתרון. זה אף פעם לא יבוא אל המנוחה ואל נחלה. אנחנו אף פעם לא נוכל להביא את העולם הזה לשלווה. לכן אמרתי קודם, זה לא כך משנה מה המבנה הבליסטי של הטיל, של החיצים שהם יראו. זה מתפתח, לאט לאט יתפתח, עוד יהיה פצצות אטום, פצצות מימן, במלחמת חלל, ואני לא יודע איזה דברים יעשו פה כולם. תמיד ימשיך. אז זה מין אמירה משתקת כזאת שאומרת, אי אפשר לחסל את הרוע מהעולם, אי אפשר לחסל את הבעיות, אי אפשר לעשות את העולם הזה מושלם, אי אפשר. ואולי זה בדיוק מה ששמואל אומר לשאול בבעלת האור, נכון? כי הוא אומר לו, ויעס אדוני לו כאשר דיבר בידי, ויקרא אדוני לממך מידך ויתנח לרעך לדוד. רק שהוא אומר, נתנה לך את דוד, זה מה שהוא אומר, הוא אומר, שאול, אתה לא המלך. המלך זה דוד, לא באופן אישי רעך דוד. המלך זה דוד, כוונה. שהקדוש ברוך הוא בחר בדוד. אתה לא המלך בגלל שהעולם הזה הוא לא עולם שלך. בגלל שאתה באמת, דוד לא מסוגל בלעדיך. אין מצב, אין אף אחד אחר בעולם שהיה יכול להקים את מלכות ישראל אם לא בניה של רחל. נכון. אתם מובילים כל מהלך, אתם אלה שמחברים בין הקודש אל העולם הזה. אבל החיבור של הקודש לעולם הזה הוא תמיד ידרוש מהעולם הזה להתאז. זה חיבור שמשנה את העולם הזה. אם אתה לא תקים את המלכות, אז באמת העולם יהיה קטן. אבל אם תקים את המלכות, אז המציאות בו בשאלה עליה. המציאות תתגעגע לנצח לאלוקיה, ומה שלא יהיה המציאות לא תהיה שלמה, ומה שלא תהיה אנחנו לא נקבל את החיים. אין, תמידי החיים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ואפילו לא בעולם הבא. בטח שבעולם הזה אין להם מנוחה, לא בגלל שהם מסכנים, כל כך עייפים, אף אחד לא נותן לנו, בגלל שהם לא רוצים לנו, בגלל שהם חיים. בגלל שמנוחה זה סוג של מוות, תלוי איזה מנוחה. מיטה, שנה זה חיים שם במיטה. משום שלהצליח באיזה משהו, זה להתחיל להיגמר. אגיד הצלחתי, אז אז אתה מפנה את מקומך במה זה היסטוריה, למשהו יותר גדול, כי היסטוריה תמיד פנויה לדברים עוד יותר גדולים ועוד יותר גדולים. עד מתי? עד אין סוף, ברוך הוא, לאלה ולאלה ולאלה ולאלה, יותר מכל מה שנוכל לדמיין אי פעם. במוח שלנו, העולם הזה יתגדל ויתקדש ויתעשה וידע, וכל פעם זה דורש אנרגיות גדולות והתרכזות. ואין שום שטח ששוחרר לנצח, הדברים יתבהרו, וזה דוד. שומר את דוד, הוא אומר לו, לאן? זה משנה, המלכות צריכה לתמוך מילה. המלכות לא אומר לכם. אנחנו באמת צריכים את שאול, צריכים לבדוק בדיוק מה הבעיה עכשיו בשטח, מה זה, צריכים... איך הרב קורא לזה באורות? דור צופה לישוע קובע. מה זה דור צופה לישוע קובע? דור צופה לישוע קובע זה דור שמאמין שעכשיו אפשר. אתה יכול לצפות לישוע קובע בגנאי שמה? בגנאי שאתה שם לדבר סוף. אם אתה שואף להיות אין סוף, אז אתה לא יכול לצפות לשום ישוע קובע. אם אתה לא מוכן להתקדם בעבודת השם שלך, אתה רוצה להיות צדיק כל יום, אז אתה לא תהיה. למה? כי הדר לצדיק העליון הזאת עובר דרך אין סוף מדרגות ביניים, שכל אחד מהם דורש את כל מסירות הנפש. ואתה יכול לדרול, אתה יכול להשקיע את כל מסירות הנפש רק בתנאי שאתה אומר, אני שם לי למטרה את המדרגה הבאה. המדרגה הבאה, אני לא אספר לכם מה המדרגה, כי אתם תחשבו עליה מחשבות לא טובות אם תגידו, זה כל המדרגה הבאה שלך, בסדר? אבל זאת המדרגה הבאה. כדי לזוז, והלוואי זה היה מזהירות לזזוז מגיעות 9 תחנות ואני כבר חסיד. כל אחד עם המשימות שיש בו רוצה לפתחו. אתה רוצה להתקדם בעצם משהו גרעיני, אז קודם כל אתה יודע שאתה לא יכול להתקדם 15 דברים בבת אחת. אתה רוצה להתקדם משהו, אתה חייב לתת את כל הלב, אתה חייב לבחור משימה אחת. ושאר המשימות בינתיים מופקעות, כן, יכול להיות, ככה אתה מרגיש. ובהתקדמות שלך במשימה הזאת, אתה לא הולך להיות בבת אחת, אתה רוצה להתמיד. אתה לא הולך להיות חתם סופר, לא בשלב הקרוב. אתה כולה צריך להילחם להגיע בתחילת הסדר ולהישאר עד סוף הסדר. בתור של השעון. ובשביל זה אתה צריך לסור את הנפש, פחות מסורות נפש לא הולך. זה צריך לתת את כל הרבב ואת כל האש ואת כל המסירות ולוותר על אינסוף דברים. וזה דמות קשה, 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 קשה עם כישלונות. וכולי אי ואולי אחרי חודשים ארוכים של מאבק, אתה צריך להגיע למקום כזה. אתה מאושר, מה קרה? אני לא מאחר סדר בוקר. מה, אתה כזה אפס? אתה אמור בכלל לא להגיע בכיוון. יש אחד שצריך להגיע לסדר בוקר, שזה המאבק שלו. אחד צריך להגיע לישיבה, זה המאבק שלו. נכון, את המאבקים לא אתה קובע, אלוקים קובע את תחנות חייך. אתה יכול לנצח במאבק רק אם אתה אומר שווה, זה שווה. רק אם אתה רואה את הישועה הקרובה, את השלב הבא, ואתה אומר זה ענק, זה גדול. אבל אם אתה שואף לתיקון מוחלט, אינסופי, אז שום דבר לא שווה. שום דבר שווה. אתה יכול לסמוך, אתה יכול עכשיו להיכנס עד הסוף בטוסטוס. אתה יכול. אתה יכול בסבלנות, בגלל שאתה אומר שווה לי לתת לנשמה שלי מטוסטוס. האם אתה לא רוצה להבין את הטוס, אתה רוצה לדעת את כל השס. מה שכל אחד רוצה, אני מקווה. אני רוצה לדעת את כל השס ביום. אז אתה לעולם רוצים לטוס. כי אי אפשר להעביר אותה, אי אפשר. אי אפשר להעביר לא טוס, ומגמרה אי אפשר להעביר, אי אפשר להעביר שום דבר. כל דבר צריך את כל הלב. בגדול. ואם אתה שם מטרות רחוקות כאלה אינסופיות, כמו בניה שלה, שתמיד עולם קטן, אז שום קומה, הקומה הבאה לא תיבנה אף פעם, בשביל זה אנחנו חייבים את שאול. אנחנו חייבים את בניה של רחל, בשביל זה אנחנו חייבים את מי שיפה טוב ויפה טוב, הכוונה היא שהאלוקות מופיעה פה בתוך הצמצום של העולם הזה, והיא יודעת לשמח בדברים לא כי הם קטנים, כי הם לא קטנים בכלל בהם. היא יודעת לראות בתוך הקוטן את הגודל האינסופי הזה, אבל היא מתבייתת מטרה, היא צופה לישועה קרובה, ובזכותה מגיעה ישועה קרובה. אז בניה שלה יצעקו ויגידו, זאת ישועה הזאת, הישועה הקרובה הזאת. שזה היה שווה לשלם כאלה מחירים? אם הם יריבו עם בניה של רחל, ככה הם יגידו. אבל אם רחל ולאה יבנו שתיהם את בית ישראל, אז כל אחד ידע מה המקום שלו. נכון, כמו שיונתן, יונתן לא היה אמור למות לפולו בהר גלבוע, יונתן אמר לדוד, אתה תהיה המלך ואני אלך המשנה. יונתן אמר. למרות שהוא היה צריך להיות יורש העצר, ראינו כבר את הפרק הזה בגבעת זיף. זה קורה. האמירה הזאת של שמואל בבעלת האוב לשאול זה דוד. אתה המסד, אתה היסוד. יוסף זה היסוד, זה ברור. אי אפשר בלעדיך. ואתה מכין תמיד לשלב הבא. וזה גאווה אינסופית שמשולבת בענווה אינסופית. זה משהו מתוחכם מאוד, להיות שני דברים ביחד. לתת את כל הלב ולזכור שכל זה זה רק יצמח למשהו עוד יותר גבוה, לדוד. דוד שהוא בעיקר מה שאפשר להפין אותו זה הגעגוע האינסופי. לא צופה לשום שבוע קרובה, צופה לאלוקות המוחלטת, לזה הוא צופה. כששאול נופל פה אחרי בעלת האוב מלוא קומתו, נכון? זה הביטוי ככה. וימהר שאול ויפול מלוא קומתו ארצה. אז זה לא רק ביטור פיזי. הוא נפל עם כל הפעמים, הוא לא נפל עם ישיבה, הוא נפל עם כל המטר 80, שלא יודע בדיוק כמה הוא היה. וזה בעיקר תיאור רוחני. העולם הרוחני שלו מחוסל. אין לו עמדה. כל מה שבנית זה רק תשתית לבנייה של משהו אחר. דוד, שהוא כל הזמן, הוא ידע בדיוק מה זה דוד, לכן הוא נלחם בדוד, בדיוק. וזה שדוד לא צופה לישועה קרובה, אז דוד מחסל מאיתנו, ככה שאול זיהה כבר, מחסל לנו את היכולת להגיע את שאול קרובה. ודוד צמא לך נפשי, קמא לך בשרי, גם בשרו של שאול צמא וקמא לאלוקים, נכון? אבל המימוש של זה מה שיהיה פה. וזה שאתה רוצה את המוחלט, רוצה את מה שאף פעם לא יוכל להתממש בעולם הזה, אז אתה מסיר את האחריות, ככה נראה לי שלשאול. כששמואל בעלת הרב אומר לו לא, אז זה לא אני נפלתי, זה אני כוח להשיג את עצמי, את שיעור הקומה שלי, את האמירה שלי, את התוקף שלי, זה הכל אלינו, זה הכל אלינו. וגם בנפילה הזאת, הנפילה הזאת של פה מלא קומה טוב, ואחרי זה הנפילה הזו לחרבו, נפילה שאתה רק דבר אחד מהם, שאול, שחילו לשם, שלא יחילו לשם, ועד בניו נהרגים. הוא מפחד רק מדבר אחד, שידקרוני הרעלים. ידקרוני הרעלים, אני חשבתי שאולי אם מוצאים את הגופה שלי מנוקבת בחיצים, אז הם הרגו אותי, אז היתרון שלהם חיסל אותי. אם מוצאים את הגופה שלי ברור שנהרגה על ידי חרב, אז גם אם תראו בי אחר כך, גם אם כמה חיצים פגעו בשוגג, אתם כבר יודעים שלא אתם הרגתם אותי, שלא היתרון הזמני שלכם הוא זה שפגע בי. בעצם העולם, כששאול עומד בגלבוע רב מחנה פלישתים, הוא מבין שזה דוד, הוא מבין זה יימשך יימשך יימשך, ולא זאת הדרך של העולם ינהג, ולא הדרך שלו. אז מול זה הוא לא מחזיק מעמד, אבל זה לא נכון, משום שהוא לא צריך לסכן הדרך שלו, משום שככה הגמרא אומרת, כתוב בין שנה שאול במלכו ושתי שנים הלך לישראל. שני חלקי הפסוק מוזרים, גמרא ביומא. א', איך יכול להיות שהוא מלך רק שתי שנים, וב', זה ב', א', זה איך הוא בין שנה במולכו. אז הגמרא מביאה שתי דעות. הגמרא אומרת בין שנה שאול במולכו, שלא טעם טעם חטא כתינוק בין שנה. התיאור של שנה זה תיאור ששאול נהרג, אז מיד בשמונה בית נראה שהבן שלו בן 40. אם הבן שלו בן 40 קצת קשה, קצת קשה להניח שאבא שלו בן שנה, שלוש כבר, נכון? אז הוא בן שנה, שלא טעם טעם חטא כתינוק בן שנה. הוא טהרה, קדושה מוחלטת כזאת כמו תינוק בן שנה, שאפילו לא היה במצב של אונס ושוגר, כולו תום מוחלט ועליון. כך אומר דעה אחת, אולי אני קצת דברים מתוך הגמרא, כדי לא לצטט את האדם הלא נכון. נדבר פרק י"ג פסוק א', אם אני זוכר טוב. כן, בין שנה שלו מלכו שתי שנים הלך לישראל, אמר רב אונה, כבין שנה שלא טעם טעם חטא, מתקיף לרב נחמן בר יצחק, ואימא כבין שנה שמלוכלך בתית וצועה. יש בן שנה זה לא טעם טעם חטא, לא בגלל שהוא קדוש של יום מדבתו, חסר שכל, מישהו חסר שכל, הוא חסר שליטה על עצמו, אז הוא לא עושה עבירות, הוא גם מלוכלך בתית וצועה. החביאו לו לרב נחן סיוטה בחלמי. רב נחן חלם בלילה חלום מסויט, היה ברור לו שזה פיידה בשמיים, אז שהוא דיבר ככה שהוא אומר לבי מלך ישראל, אמר נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש. נעניתי זה מפוס סליחה, מעצמות של שאול המלך. הדר חז הסיוטה בחלמי, המשיך לראות חלומות, אמר נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש מלך ישראל. אז מה הפשר האמירה הזאת, עצמות שאול בן קיש מלך ישראל? ששאול בן קיש הוא מלך, הוא מלך ישראל, נכון? אנחנו תמיד אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים, אמירה כזאת טובה במורה בסנדן, זה לא משפט חיצוני. גם שאול מלך ישראל, אתה לא אומר חי וקיים, אבל שאול מלך ישראל זה כל מלכות שלא תיבנה אף אי פעם בתולדות ישראל, היא תמיד נשענת על מה ששאול עשה לנו. אנחנו חייבים לזכור את נקודת המוצא של שאול בפרק י"א במלחמה מול נחש, שכל מקום ששליחי רבש גילב מגיעים, זוכרים כי רבש גילב, אנחנו מסיים איתם גם פה את הפסוקים, כל מקום ששליחי רבש גילב מגיעים ואומרים שנחש מוכן לכרות להם ברית במקור לכם כל עין ימין, אז כל מקום כולם בוחרים, כולם בוחרים. כל אדם מישראל אומר אני מוכן למסור את הנפש, מה זה יעזור למסור? מה אני יכול לעשות שאני צבא המוני? מה אני יכול לעשות? הם באמת מוכנים למות, מה אני יכול לעשות? אבל כשמגיע שאול, שאול לא מוסיף לוחם אחד, הוא מוסיף רק לוחם אחד, את עצמו. הוא לא מוסיף שום דבר משמעותי במחנה הישראל, הוא מלך. הוא מלך פרשו דבר שאם שאול קיים, אז אין 330 אלף אנשים יואשים שבוחרים. יש גרוף ברזל אחד שמורכם 330 אלף. אתה לבד אין לך מה לעשות עם בני עמון. אין לך מה לעשות. אם אתה לא לבד, אתה חלק מ-330 אלף, אז בפירוש, אם יש פה 330 אלף אנשים מוכנים למות, זה כבר דבר אחר לגמרי. אם יש 330 אלף אנשים מוכנים להתחלק, לקבל פקודות שיחלקו אותם לגדודים ולמפקדים וצורות חשיבה ונשמט, אז בוודאי יש מה לעשות. אז ככה בטיול שנתי כותפים את נחש בני עמון. מי זה נחש בני עמון? הוא 330 לוחמים. ובהליכה לא רואים מה נשאר ממנו, היכו עד לא נשארו שניים יחדיו, ככה אומר הנביא. זה שאול, זה לא יתרון טקטי. שאול באישיות שהוא ידע לחצוב מתוך העולם הזה, ליצור אחדות אמיתית, לקחת את כל אינסוף הפרטים, שבמה אתם צודקים, בתור פרטים אתם כלום. בתור פרטים זה כלום. אבל האחדות הזאת היא לא אחדות טכנית, אחדות טכנית שנוצרה בגלל הנשמה הזו, בגלל עבודת השם הזו, בגלל ששאול חי בכל עומק ליבו את הפסוק, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, בארץ צינון אחד ולא מלכודי, הוא הארץ, הוא כלל ישראל, הוא מלכות ישראל. ולכן כמה ששאול פחד מהפלישתים, פלישתים פחדים ממנו לאין ערוך. שאול מת, קרטו את ראשו, אין לו בשר אפילו, תלו, שרפו את בשרו, קוברים רק את עצמותיו. אבל שאול מי לא ימות לעולם, נעניתי לכם, זה מה שאומר רב נחמן, לא עצמות שאול, עצמות שאול בן קיש, גם בזמן של רב נחמן, שזה 1,000 שנים אחרי שאול, זה מלך ישראל, לנצח הוא ימות ישראל. נכון? איך שמואל אומר לשאול בפרק י' ד', שאם הוא היה מחכה לו עד עד שהוא יבוא, אז מה היה קורה? נשכלת, לא שמרת את מצוות אדוני אלוהיך אשר ציווך, כי אתה הכין אדוני את ממלכתך לישראל עד עולם, ואתה ממלכתך לא תקום. התכנון של הקדוש ברוך הוא היה להכין ממלכתך לישראל עד עולם. אז מה, איפה דוד? זה נתקיים הפסוק. ממלכתו של שאול מוכנה עד עולם, וכל ראש ממשלה שיהיה פעם, וכל מדינה שיהיה פעם, וכל ריבונות שתהיה פעם, כשמלכות בן ישראל תחזור פעם, בגלל שפעם, במהלך השנים, היה איש אחד שקראו לו שאול, שהוא היה מלך ישראל, הוא היה מלך ישראל הרבה לפני שמשכו אותו למלך בגופו, הוא יהיה מלך ישראל לנצח הרבה אחרי שמשכו אותו למלך. החיילים האלה שעמדו בערי הגלבוע מול מצב טכני-טקטי של אין מה לעשות. כמו שמישהו יגיד לך, שמע, תן לי להוריד לך את הראש. זאת אומרת, אתה לא נותן להוריד לך את הראש, אני יורד בך. אז תגלה כוחות אדירים ותגיד, אני מוכן שתירה בי ואני לא אתן לך להוריד לי את הראש. תירה בי, אולי תפספס, אני יודע. אולי אני לא ימות. זה לא דיון. שאול עומד שם, זה הרגיל בו. הגרעין, אגרוף הברזל שצבא ישראל עומד. אני ימות, אני לא יכול למות. לא יכול, לא יכול לעשות בקרב, אין כזה דבר. אני לא אני, מלכות זה אני לא אני, אני ישראלי, זה הכוונה לגרעין. מלכות, ריבונות, זה לא משהו פוליטי, זה אמת של חיים. עם ישראל הפסיק להיות, עם ישראל נהיה עם. עם ישראל נהיה מדינה, עם ישראל נהיה ריבונות. עם ישראל לנצח בנה בתוכו את האחדות היסודית הזאת, ששאול בכוח שליחותו, בכוח תפקידו, בכוח זה שהוא מבנימין. שבט בנימין הוא שבט מאוד מיוחד, כך כתוב ב... איך נולד שבט בנימין, יש קצת מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, שאחרי שיששכר וזבולון נולדו, אז לאה נהיית עוד פעם בהיריון, ככה פסוקים אומרים בפרשת ויצא. ואז קורה משהו מוזר, ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה. אז חז"ל מסבירים, אין לי פה את חז"ל, אני אגיד בעצם בערך, חז"ל מסבירים שיש שתי דעות, שלאה התעברה בבלת שביעי, ואז לאה מתפללת ואומרת, על רחל היא מתפללת, היא מתפללת שהבלת הזה יהפך לבת. זאת אומרת, לא דיה לאחותי שלא תהיה אפילו כאחת השפחות. זאת אומרת, אם לי יש 7 בנים, אם בנילה וזלפה יש 2 לכל אחד, זה 11, ואז נשאר לרחל רק בן אחד. אני מתפללת שזה ייוולד, יהפך לבת, ואז נשאר לרחל את שבט בנימין. זה כתוב בבבלי. בירושלמי כתוב שקורה נס אחר, שרחל מתעברת בבת ולאה בבן, מפה לומדים את השוטים של אנשים פונדקאיות ותינוקות מבחינה, שהקדוש ברוך הוא החליף את העוברים, עשה נס. בשני הדברים, בשני הדרכים, אתה מסתכל על בנימין, ובנימין זה, לפי הדעה של ירושלמי, מזוודאי, בנימין זה שבט שהוא בן של יעקב, רחל ולאה, ושתם ביחד, זה צורה מאוד נסית. יש בנים של רחל ויש בנים של לאה, יש משהו בנושא, יש משהו בנושא, יש משהו באמצע, יש משהו כללי. וגם אם תגיד רק את השיטה הזאת שהתפעלה, אז ודאי שבנימין הוא בן של רחל, הוא בן של רחל שנולד מתוך התפילה של לאה, ואני אגיד דבר קל ביניכם, משום ש... שעד עכשיו אנחנו רואים כל בן של לאה, אנחנו רואים איזה קרב אדירים של לאה, כדי שעוד בן יבלן אצלה, ועוד בן יבלן אצלה, ועוד בן יבלן אצלה, בטח עם שני האחים הקודמים, שזה בגלל הדודאים, ואנחנו לא עכשיו בתוך הפסוקים האלה בגדול. אז זה שלאה מבטרת, אתה חושב שדור שהנשמה הזאת שמופיעה, זה לא מתחיל בגלל שלאה הייתה נחמדה, אז היא ביתרה, זה בדיוק הפוך. הנשמה שמופיעה עכשיו זה נשמה כזאת שהיא כלל ישראל, שהיא אחדות ישראל, נשמה שכולל בתוכה באמת, באמת, באמת גם את רחל וגם את לאה. ולכן לאה אומרת, אני לא אהיה לאה אם לרחל עכשיו לא יולד בן. יש בנימין משהו שהוא כלל, כלל, כלל ישראל. זה גורם להרבה דברים, זה גורם להרבה דברים טובים, זה גורם להרבה דברים רעים. הדברים הרעים שזה גורם, למשל, זה פילגש בגבעה. שפילגש בגבעה ברור מתוך פשט הפסוקים שם בסוף הספר, שהקהל ישראל לא נאסף למלחמה נגד בנימין בגלל שהם גיבו את פילגש בגבעה. ברור, ולא ניכנס שם לפסוקים, שזה רק תירוץ למשהו אחר לגמרי. ברור שיש איזו טינה סמויה בלב של כלל ישראל נגד בנימין. ברור שיש שם קנאה. קנאה. מזכירים, תמיד צריך לזכור שיש לנו הרבה יצרים רעים, וכשיש למישהו יצר רע, אז הוא יודע שיש לו יצר רע, נכון? ומישהו קשה לא עלינו לצאת מהמיטה. אז הוא אומר, קשה לצאת מהמיטה. למישהו קשה לחכות שש שעות במסע החלב. אז הוא אומר, כאשר אדם מודע יצר, יש יצר אחד שאדם מתבייש להגיד לעצמו שיש יצר, זה הקנאה. אדם מתבייש לעצמו להגיד לעצמו אני מקנה. למה? כי כל יצר זה הגוף שלי. להגיד אני מקנה זה להגיד אני שפל, אני אפס, להגיד אני מקנה בו, למה מי הוא שאני מקנה בו? מה אני? פי אלף מנושא זה משהו תשתיתי יסודי שלא נותן לך להגיד אני מקנה. ואז האסון הוא נוראי. למה? וכשאתה יודע לזהות האויב, אתה יודע איך להילחם בו. כשאתה לא יודע לזהות האויב, אז תמיד הוא לובש פנים אחרות, תמיד הוא מתחפש בדרכי למייה, ואז אתה בכלל לא יודע איזה יצר רע. הקנאה, ככה הרב כותב, תמיד, כמעט תמיד מתלבשת במחלוקות, בביקורת אמיתית, מחלוקות השם שמיים. מה פתאום? בטח, אני פשוט. ובעיקר עין רעה ועין שלישית, שלילי, וניסיון להפריע, וניסיון לחבל במעשים. מה הפעיל? אתה תבעת לזה שאתה מקנה, אתה מתבייש בעצמך. זה לא פותר את הקנאה, זה רק מוביל אותה לעברי פי פחד, מוביל אותה למצבים הרבה יותר קטסטרופליים. הנה פילגש בגבעה, עם ישראל מקנה בנימין, משום שבכל הספר שופטים אין עם ישראל, אין עם ישראל, כל שבט עסוק בשלו, כל שבט עסוק באגו שלו בתוך, ויש שבט אחד שהוא כללי, הוא לא יכול לא להיות כללי של בנימין, אין לו אפשרות כזו בכלל. יש שבט שבמהותו כללי, ועם ישראל לא יכול לסבול את זה. זה נראה לו צביעות כזאת. הם מחפשים בכוח, בואו תראו לנו שגם אתם קטנים. כי אם שבט בנימין לא קטן, סימן ש... סימן שאנחנו קטנים. זה חלק ממה שקורה, אתם יודעים, בלימוד תנ"ך בגובה העיניים, שאתה רואה לפעמים אנשים שמה שהם אומרים על רחל ולאה ורבקה, כאילו, אם מישהו יגיד את זה על אמא שלהם, אז הם יראו בו במרגמה בכינון ישיר. כאילו, דברים כאילו, אתה אומר, וואלה, איזה מוח מטורף, איך הם מעיזים ללכלך עליהם. סתם, דברים כאלה שבחיים, מישהו יגיד את זה עליך, אתה כל כך תעלב, אז לקחת את אבות האומה, הם בכלל לא עומדים פשט. איזה פלפולים ממציאים בשביל ללכלך עליהם. אני שומע, אתה אומר, איזה מוח מטורף, יצירתי. בשביל להגיד, למה זה כל כך חשוב להם? מה אכפת לך? יש כאלה שהם רוצים ללמוד בגובה העיניים, למה? שזה יהיה רלוונטי, אומרים, זה לא בגובה העיניים, אז זה לא מבין את הסתר. ויש כאלה, וואו! למה? בגלל שהם מקנים. בגלל שהם מקנים, כן, כי אם באמת רבקה הייתה כזאת, אז אני סתם סמרטוט. אז מה התנך? התנך אומר לנו, אתה... החיים זה לא אתה, החיים יכולים להיות רבקה. אבל הוא אומר, אם יש רבקה, אז מה, אני זבל, אז אני עכשיו אעשה את רבקה זבל, וזה מעיף את התנ"ך. עכשיו התנ"ך חובר אליי. עכשיו אני יכול לקרוא את התנ"ך בלי לפחד. הוא בטוח בתוך דוחו שהוא מעיף את התנ"ך. אתה אומר, הוא מטורף הבן אדם הזה. הוא מנסה, אי אפשר לעשות מרבקה סמרטוטה, וזה מה שהוא עושה בכל הכוח. משהו, דברים כאלה, באמת, אני הייתי שולח אותי ישר בתוך מחלקה סגורה, לעשות איזה צינוק נעול עם ארבע אנשים, שישמרו לפתח שלו לברח, לשים אחד שחושב כאלה מחשבות. כאילו, מי יודע מה הוא חושב על אנשים ברחוב לידו? אבל מאיפה זה בא לו? מאיפה זה בא? הוא אומר שבא התנ"ך, כנראה הוא אומר. הוא אומר, אני מפחד לפתוח תנ"ך, כי שם כתוב שהם אנשים קדושים וטהורים. אז יאללה, זה בוא נעשה אותם זבל. ואז הוא האח שאני קורא את הסדר בכלל. זה קנאה. זה קנאה אדירה, אז אם אני זבל, אז כולם חייבים להיות זבל. אם רק אני זבל, אני לא יכול לסבול את זה. אם אני זבל, אז גם הם יהיו זבל. אז בכוח הוא חופר לזה, ממשהו כזה. וזה משהו שמאוד מאוד מצוער פלגש בניבה. פלגש בניבה זה נראה, זה באמת היה כמו סדום. בניבה יהיו אנשים שהתאמו כמו סדום. אבל ההתגסות של עם ישראל למלחמה, והמשפט שדה המהיר שמוסים לבני בנימין, ברור שאתה רק, איזה כיף שבני בנימין גם קטנים כמוהם. איזה כיף, מה זה זה? כי אם אני קטן והוא גדול, אז אתה יכול להגיד, אין צדיק שומך מהקופת המחפתו של חברו, זה לא איזה ממש שולי, זה באמת כואב, זה באמת פוגע, כבוד זה משהו רציני מאוד. אתה צריך להעצים את זה, צריך להגיד בו, אז אני אלך אחריו, אז אני אלמד מהם את זה, אז אם הוא יכול, גם אני יכול, תגיד את זה. תציב אופק, תפתח פתח. אבל זה אם אתה יודע שאתה מקנה. תגיד, אני מקנה. לא נעים, אני מקנה. אם אתה לא אומר שאתה מקנה, אז הכל נרס. אז זה גורם גם לדברים רעים, המיוחדות הזאת של בנימין, שעם ישראל כמעט משמיד את שם בנימין. זה גורם גם, שכשמלכות שלמה נקרעת מעליו, אז עם ישראל מתחלק לא לבני רחל ובני לאה, זה אחרת. כל עם ישראל הולך עם יוסף, ורק בנימין הולך עם יהודה. בנימין שהיה הכי מתאים שילך עם ירובע, בנימין. בנימין שהמחלוקת גדולה הייתה בין שאול לבין דוד. נקרא את המלוכה מזרע בדוד, יאללה, תחזרו לשאול, לא. שם בנימין צמוד לדוד המלך, למה? כי דוד המלך את הכלל. בית דוד זה כלל ישראל, ושם בנימין הוא כלל ישראל. אמת חיים כזאת, גודל כזה, ש... יש לו משהו סגולי גרעיני שמכוחו כולנו יכולים לחיות, כל טוב ידידיי.